סימן שין סמך ווב סעיף י' א', נקרא את דברי השולחן אורך בפנים. אומר השולחן אורך, בני חבורה שהיו מסבים לאכול. בעל הבית שהזמין אנשים, הזמין אורחים שהתארחו אצלו בערב שבת. והנה נכנסה השבת, חשיכו קידש עליהם היום. הם לא עשו עירובי חצרות. אומר השולחן אורך, בני חבורה שהיו מסובים לאכול וקידש עליהם היום, הפת שעל השולחן סומכים עליה משום עירוב. המשנה ברורה אומר שכתובים כאן שני חידושים. החידוש הראשון שכתוב כאן, שאף על פי שהפת הזאת מעיקורה בכניסת שבת, היא לא הייתה מיוחדת עבור עירובי חצרות. היא הייתה מיוחדת בשביל האורחים שיוכלו אותה, שיוכלו ממנה. בשבת עצמה אפשר לסמוך עליה שהיא תשמש לעירוב. חידוש נוסף כתוב כאן, אומר המשנה ברורה, שאף על פי שבעל הבית לא זיכה להם את הפת, בכל זאת הם יכולים לסמוך על הפת הזאת שתשמש להם כעירובי חצרות. והסיבה לכך, כי כיוון שיש להם אפשרות לאכול מהפת, אז נמצא אם כן שכל בני אותה סעודה הם מאוחדים ושותפים בפת. מכיוון שכך, זה עצמו העירוב חצרות. מה העיקרון של עירובי חצרות? לשתף את כל בני החצר באוכל אחד. אז גם כאן, כל המוזמנים, כל אותם סועדים, שותפים ומאוחדים בפת אחת שבעל הבית נותן להם. אז אף על פי שהפת הזאת לא יוחדה עבור עירובי חצרות, אף על פי שבעל הבית לא זיקה להם את הפת, אבל סוף סוף כולם מאוחדים סביב הפת, וממילא זה משמש להם כעירובי חצרות. המשנה ברורה דן, האם צריך שאותה פת יהיה שלימה? או אפילו פרוסה. למדנו הרי, לעיל, שהפת צריכה להיות שלמה כדי שלא יבואו לידי איבה. אני מביא פת חצויה ואתה מביא פת שלמה. אולי כאן זה שונה? כיוון שכאן בעל הבית הביא לכולם את אותה סעודה. המשנה ברורה נוטה יותר לומר שזה דומה לאדם שמזכה את הפת משלו עבור כל בני החצר, שבזה הדין הוא שהפת לא צריכה להיות שלמה, גם אם היא חצויה. זה מועיל, כיוון שיש אדם אחד שמזכה עבור כולם, גם כאן בעל הבית מזכה עבור כולם את הפת. ככה המשנה ברורה נוטה יותר לומר, ככה נראה מדבריו שהוא נוטה יותר לומר. תחזור שוב, בני חבורה שהיו מסובים לאכול וקידש עליהם היום, הפת של השולחן סומכים עליה משום עירוב. אם הפת נשארת גם משחשיכו, מסביר המשנה ברורה, הם יכולים לסמוך על זה שזה ישמש להם כעירוב, כולם מאוחדים סביב הפת. והוא שמסובים בבית שהוא מקום הראוי להניח שם עירוב. הרי למדנו שעירובי חצרות צריך להניח את העירוב במקום שהוא דירה. כדי שעל ידי זה כל הדיורים של בני החצר יהיו לאחד. אז גם כאן, מכיוון שהם סומכים על הפת הזאת, שהיא תשמש להם כעירובי חצרות, הפת צריכה להיות מונחת בדירה. במקום שמשמש כדיורים, שאז אנחנו אומרים שכל הדיורים של כולם נעשים לאחד ואין חילוקי רשויות ביניהם. והוא שמסובים בבית מקום שהוא הראוי להניח שם עירוב, אבל בחצר לא. והוא הדין אם יש להם פת בשותפות באחד מן הבתים, סומכים עליו משום עירוב. מה זה נקרא? גם כאשר יש להם פת בשותפות באחד מהבתים, יכולים לסמוך על זה כולם יחד משום עירוב, אף על פי שלא קיבצו אותו לשם עירוב. המשנה ברורה אומר שלכאורה הדין הזה הוא פשוט. אם על פיתו של בעל הבית הם יכולים לסמוך שזה ישמש להם כעירוב, אז על פת של כולם יחד הם לא יוכלו לסמוך שזה ישמש להם לעירוב. המשנה ברורה מביא שהחידוש כאן, שאף על פי שהם לא יודעים שהפת קיימת, הם יודעים שיש להם איזשהו פת באיזשהו מחסן, אבל הם לא בדקו לראות שבאמת הפת הזאת קיימת כבר גם עכשיו. בכל זאת הם יכולים לסמוך על חזוקה שהפת קיימת גם עכשיו, ולהשתמש בזה לעירובי חצרות. נמשיך הלאה. אפוטרופוס של קטן יכול לערב בעדו, הוא אחראי לכל ענייני הקטן, ומילא גם יכול לערב בעדו עירובי חצרות. מצווה לחזור אחר עירובי חצרות, מסביר המשנה ברורה, כדי שלא ייכשלו בטלטול שלא כדין. מברך על מצוות עירוב, בשעה שעושים את העירוב, בשיעור הבא נלמד בזאת שמתי בדיוק מברכים. יש ברכה שמברכים על מצוות עירוב. המשנה ברורה אומר שלא רק מי שדר פה בקביעות, גם אורח שבא כאן, גם הוא יכול לברך על מצוות עירוב, כי גם עליו יאסר לטלטל אם לא יערבו. המשנה ברורה דן, מה הדין כאשר אדם יש לו שתי עירובין ביחד להניח, גם עירובי תבשילין וגם עירובי חצרות, מה נוסח הברכה? המשנה ברורה מביא, אם מניח עירובי תבשילין ועירובי חצרות בזמן אחד, מברך ברכה אחת על שתיהם, דהיינו על מצוות עירובין. עוד נוסח הוא מביא בשם החי, עוד משהו יאמר על מצוות עירובי תבשילין ועירובי חצרות. וגם בנוסח שהוא אומר אחר כך, בעדין גם יש כאן נוסח שהמשנה ברורה מעתיק אותו יעוין במשנה ברורה.